שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר על צירופה של ישראל לתחום האחריות של פיקוד מרכז בצבא ארצות הברית. בעקבות הנורמליזציה בין ישראל לארבע מדינות ערביות, הודיע ממשל טראמפ בשבוע האחרון לכהונתו על העברת ישראל מאחריות פיקוד אירופה לפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית, והמהלך הזה הוא לא רק שינוי ארגוני בתוך הצבא האמריקני, אלא צעד שיכול לתת תנופה להידוק שיתוף הפעולה האזורי בין ישראל, ארצות הברית ומדינות ערב, מול האיומים הבלתי פוסקים של איראן ועוד גורמים באזור. על מה שהיה עד עכשיו בתחום שיתוף הפעולה הצבאי בין ישראל לארצות הברית, וההזדמנויות שנוצרות מעטה בין ישראל למדינות ערב שיחסיהן עמה הפכו גלויים, וגם על השינויים בתחום המענה המשותף לאתגרים הביטחוניים, נשוחח עכשיו עם תת-אלוף במילואים אסף אוריון, חוקר בכיר במכון, שכתב יחד עם מנהל המכון, תת-אלוף במילואים אודי דקל, את המאמר מסדרת מבט על, יוצאים לאור, העברת ישראל לאחריות פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית. בוקר טוב אסף.
בוקר טוב.
כולנו יודעים שארצות הברית מספקת את צה"ל ציוד צבאי, מערכות נשק במשך עשרות שנים, וגם לכמה משכנותינו. מדוע עד עכשיו ישראל שויכה לפיקוד אירופה?
החלוקה של העולם לפיקודים מרחביים בארצות הברית היא מסדירה את היחסים בעצם בין גורמי הצבא, בין הכוחות בשטח, לבין השותפים והבעיות. זאת אומרת, מנסים לתחם על פני הגלובוס את האזורים שמהם באים האיומים והמענה שממנו הוא יבוא. לאורך השנים יש שם תהליך של התארגנות והתאמת הפיקודים המרחביים לסביבה האסטרטגית העדכנית. זה תהליך דו-שנתי שבו מעודכנת מה שנקרא תוכנית הפיקוד המשולב, Unified Command Plan, ומתקדמת עם הזמן. כאשר עולה תחום הסייבר, נוצר פיקוד הסייבר, כאשר אפריקה נעשתה חשובה, הוקם פיקוד אירופה. הסיפור שלנו למעשה מתחיל אחרי המלחמה הקרה, כאשר אייזנהאואר למעשה הקים את פיקוד אירופה. ובשנת 83, אחרי הפלישה הסובייטית לאפגניסטן והמהפכה האיראנית, האיסלאמית באיראן, הוקם פיקוד המרכז סנטקום, שהוא אחראי על רוב המזרח התיכון, על מרכז אסיה, ולצורך העניין גם על פקיסטן. בשנת 83 אמרו, רגע, למה לסבך פה את העניינים? יש פה את מדינות האימות, סוריה, לבנון וישראל, נשאיר אותם בצד. למה להכניס אי יציבות למקום שהוא מורכב ומספיק גם כך? ב-2004 האמריקאים החליטו להעביר את סוריה ולבנון לסנטקום. זה בעקבות הפלישה לעיראק וההבנה שהבעיות שם חוצות את הגבול לפיקוד אירופה. ואז ישראל כל השנים האלה, כולל במלחמת המפרץ 91, למעשה הייתה במסגרת האחריות של פיקוד אירופה, יוקום, נהנתה משיתוף פעולה יוצא מהכלל, בדגש לתכנון מבצעי, תכנון אסטרטגי, ניהול מלאים והגנה מטילים. הגנה מטילים זה אירוע גדול ומורכב, שפיקוד אירופה הביא הרבה מאוד נכסים משלו למשחק הזה. אבל ככל שאנחנו התבוננו יותר בבעיה, גילינו שכשאתה רוצה לתת מענה שלם לבעיה מערכתית, לא מספיק שתשב במקום שבו נופלים הטילים ותנסה להתגונן שם. כי למעשה הבעיה מתחילה באזורי השיגור ובמדינות שמייצרות את זה. זאת אומרת, על הבעיות של ישראל ויוקום, למעשה מי שמחזיק נכסים רלוונטיים, וזה במרחב האחריות שלו, זה סנטקום. וכאשר צריך לשלב משאבי מודיעין, משאבי התראה, משאבי תקיפה, משאבי תכנון, שעוסקים באיראן, עיראק, סוריה, לבנון, תימן וכדומה, כולל השטאפים המפרציות, המקום הנכון לעשות את זה הוא סנטקום. סנטקום במשך השנים בסך הכל גילה רגישות עצומה לנושא של אני הפיקוד של רוב מדינות ערב, וזה שאני אראה בציבור עם ישראל זה יכול לפגום באמון.
כי מה? מדינות ערב חשדניות לגבי לא שיתוף פעולה צבאי אמריקאי?
לא, יהיה לא נוח להם עם זה שסנטקום עובד גם עם ישראל. עכשיו, זה טיעון קצת חלש, שיכול להיות שהיה נכון לשעתו, אבל באמת, אחד הדברים שגם אמרנו לבני שיחנו, תגידו, זה שעכשיו אנחנו ניפגש או לא ניפגש עם אנשי סנטקום, זה מה שיגלה לארצות ערב, את העובדה שיש שיתוף פעולה אסטרטגי בין ישראל לארצות הברית, כן? זה גורילה שמתחבט מאחורי גבעול עשב. אי אפשר להחביא את הדבר הזה. ועם השנים, מכיוון שזה בסוף נקודות לשיחה שהופכות למדיניות, אז עם השנים הייתה הכרה גוברת בזה שיש מה לעשות ביחד, ועם השנים גם התקדמו התנאים. זאת אומרת, כשם שראינו את הסכמי אברהם מוציאים לאור, מערכת יחסים מבוססת שהתנהלה בשקט, המעבר לסנטקום בעצם, ולכן בחרנו את כותרת המאמר, הוציאה לאור מערכת יחסים ארוכה וממושכת בין צה"ל לסנטקום, שהתפתחה בחסות פיקוד אירופה יוקום.
ועכשיו בעצם נוצרת הזדמנות לשיתוף פעולה. אתה יודע, מדברים בשבועות האחרונים, בעקבות הדברים שנשא פה הרמטכ"ל, על האפשרות שמתישהו אנחנו נגיע למצב שאולי אנחנו לא כל כך מכוונים אליו, אבל יהיה אולי איזשהו עימות אזורי עם איראן, או לפחות הערכות וניסיון לבנות ביחד הרתעה מול איראן. מה בעצם המהלך הזה של העברת ישראל לתחום האחריות של סנטקום נותן לנו? והאם זה יכול להשפיע על תוכניות המבצע של צה"ל בנוגע להתמודדות עם האיומים האזוריים?
הסיפור קודם כל הוא לא, בין לילה. זה לא פרץ בין לילה, וזה לא התחולל, השינוי עצמו לא התחולל בין לילה. זאת אומרת, מימוש הפוטנציאל החדש מהמעבר לסנטקום הוא תהליך, הוא ייקח עבודה, הוא דורש שכלול, הוא דורש פירוט, הוא דורש מימוש, אפילו עם דברים טריוויאליים כמו הצבת קציני קישור במפקדת סנטקום בטמפה פלורידה, או בוודאי במפקדות המבצעיות במפרץ, שזה משהו שהייתי אומר הוא עתידי. אבל בלי ספק זה יקל מאוד על עבודה ישירה, על נושאים משותפים, על תכנון משותף, על תאומים מהסוג הזה, רק צריך לזכור את הדבר הבא. אנחנו מדברים על בעיות משותפות, לא תמיד סדר העדיפויות שלנו אותו דבר, שיטת הפעולה שלנו היא אותו דבר, ובוודאי סמכות ההחלטה היא לממשלות ריבוניות. על צבא ארצות הברית מחליט הממשל האמריקאי, והמפקד העליון שלהם זה הנשיא, ובישראל צריכה להחליט ממשלת ישראל שהיא הממונה על הצבא. אנחנו לא תמיד רואים עין בעין, כי תפיסת האיום שלנו היא לא זהה, תפיסת הדחיפות שלנו היא לא זהה, רמת האיום שלנו מצד איראן היא לא זהה. איראן מפריעה לארצות הברית ומאיימת על כוחותיה באזור. איראן מאיימת על ישראל גופה במישרין ובעקיפין. האיום הגרעיני האיראני הוא איום עם פוטנציאל קיומי על פי התפיסה בישראל. עבור ארצות הברית זה לא איום עם פוטנציאל קיומי. זאת אומרת שברור שאנחנו מגיעים לפה מזוויות שונות. מה שאמר הרמטכ"ל למיטב הבנתי זה שחובת צה"ל זה לקיים אופציה לפעולה התקפית באיראן, כאחת האופציות שהממשלה צריכה שתהיה לה, וסמכות ההחלטה על מימוש האופציה היא כמובן של הממשלה.
עכשיו, על רקע הפערים האלה שאתה מציין, בין הדרך שבה ישראל מפרשת את האיומים, וכמובן מדרגת אותם בסולם העדיפויות שלה, מבחינת צורך לפעול צבאית, לעומת ארצות הברית, לעומת גם מדינות אחרות באזור שהפכו להיות שותפות גלויות שלנו, האם זה מחייב אותנו לנהוג בזהירות, ככל שאנחנו צריכים כדי לפעול נגד האיומים עלינו, לבל השתבשו היחסים הרגישים האלה, בין אם זה עם ארצות הברית ובין אם זה עם השותפות האחרות מהאזור?
חובת הזהירות היא תמיד, אנחנו עוסקים פה בענייני חיים ומוות, זה לא עניין של מה בכך, כל אחת מההחלטות האלה לתקוף, לא לתקוף, לפעול עכשיו, להימנע, ללכת בגישה לעומתית, ללכת ביחד עם הסכם כזה, עם הסכם אחר, לכל אחד מהם בעצם יש פוטנציאל לפתוח מניפה חדשה של אפשרויות. הדבר הראשון שישראל צריכה לחשוב עליו היא ביטחונה הלאומי. זאת אומרת, מהו האיום המתהווה, עד כמה הפעולה המוצעת רלוונטית לצמצומו, עצירתו, הפסקתו, כמה זמן ובאיזה מחיר, מחיר ישיר לישראל, וכמובן שאנחנו לא יכולים ולא נכון שנתעלם ממה זה עושה במרחב האזורי, בוודאי לכוחות אמריקאים. כלומר, אם יש שני דברים שאנחנו ממש צריכים להיות סופר רגישים אליהם, כי שם נמצאת הרגישות האמריקאית, אחד זה אם זה יתפס שכוחות אמריקאים נפגעו בגלל פעולה ישראלית, בוודאי אם היא לא מתואמת, ושתיים, אם ייראה או ישתמע שישראל מנסה לגרור את ארצות הברית למלחמה עם איראן בניגוד לרצונה של ארצות הברית. אלה שני דברים שהתקבלו מאוד לא טוב ויש להם השפעות אסטרטגיות על היחסים.
אז במובן הזה אפשר לומר שהעברה לסנטקום מגבילה את ישראל מבחינת מרחב הפעולה שלה?
לא. אני חושב שהמגבלות האלה היו גם קודם. כמו שאתם יודעים, בשנים האחרונות, לפחות בשבע, שמונה השנים האחרונות, ישראל מנהלת מערכה התקפית בין המלחמות, לעצור את ההתבססות האיראנית בסוריה. כחלק מהמערכה הזאת, האיראנים גם ניסו לקדם אופציות לתקוף את ישראל מעיראק. על פי הפרסומים, היו תקיפות בעיראק של מיליציות שקשורות לאיראן, והקואליציה בהובלת ארצות הברית אמרה, זה לא אנחנו. כלומר, ניסתה לשים מרחק בינה לבין האקט הזה והתגובות שיבואו אליו. אפשר להבין מכלל זה, שתקיפות מהסוג הזה בעיראק, מקום שהוא מדינה שארצות הברית נמצאת איתה ביחסים, שיש כוחות אמריקאים באזור, שהתחום האווירי העיראקי הוא בסוג של חסות אמריקאית, ברור שאם אתה פועל בעיראק זה נתפס על ידי אחרים, בין אם אתה בסנטקום ובין אם אתה ביוקום, שארצות הברית היא חלק מהפעולה הזאת והיא צריכה לשאת בתוצאות. ולכן אפשר להבין שארצות הברית הביאה את אי סביעות רצונה בעיני ישראל מפעילות בעיראק, ואפשר להניח שיתנהל סוג של שיח. אנחנו יכולים לדמיין אותו, שישראל אומרת, בסדר, אנחנו מבינים את הרגישות שלכם, אין לנו שום עניין שכוחותיכם ייפגעו בגלל דברים שאנחנו עושים, אבל אנחנו לא יכולים שיראו עלינו טילים מעיראק ואנחנו לא נעשה דבר. השנה היא לא שנת 91 והתנאים השתנו. ואפשר גם לדמיין שחלק מהפעילות של ארצות הברית עצמה ושל ממשלת עיראק עצמה לרסן פעילויות של מיליציות איראניות בעיראק, הם אפשר לתאר שהם חלק מאיזה מהלך כולל כזה, של כל אחד מבין מה השני רוצה והם מוצאים פתרון משותף בלי ש כל הצדדים דיברו על זה, אבל אנחנו דיברנו על זה עם ארצות הברית, כנראה ארצות הברית דיברה על זה עם עיראק, עיראק דיברה עם מי שהיה צריך בפנים ובחוץ, ואיכשהו עד היום לא נפל פה אף טיל מעיראק.
טוב, אז הסיכום הוא בפרספקטיבה רחבה על כל המכלול הזה של שיתוף פעולה צבאי במסגרת סנטקום. ישראל, ארצות הברית ומדינות ערביות, איזה מסגרות אזוריות של שיתוף פעולה נפתחות בפני מדינת ישראל בעקבות העברתה לתחום האחריות של סנטקום? ומהם התנאים שצריכים להתממש כדי למצות את היתרונות הגלומים בשינוי הזה?
תראו, עוד לפני הסיפור הזה של ההצטרפות לסנטקום, היו סימנים של שינוי. אם נרצה, המעבר לסנטקום זה ביטוי לנורמליזציה צבאית. בשנת 2018 התקיים כנס רמטכ"לים בחסות יושב ראש המטות המשולבים דנפורד, והרמטכ"ל דאז גדי אייזנקוט ישב לצידם של הרמטכ"ל הסעודי והרמטכ"ל הירדני, שכולם אגב במרחב סנטקום, ומי שבחר להחרים את האירוע זה רמטכ"ל צבא לבנון, שגם הוא במרחב סנטקום. ואגב, עם קציני צבא לבנון יושבים קציני צה"ל אחת לחודש וחצי חודשיים בנקורה, זאת אומרת מאז 2006. ולכן השאלה הזאת על הנראות של הנורמליזציה היא שאלה מהותית. מצד שני, חלק מפעילות הפיקוד, פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית, זה לכנס את הארצות הרלוונטיות, את קציני הצבאות הרלוונטיים, לכינוס כזה, למפגש כזה, לתרגיל אחר, לתכנון מסוים, וזה מייצר, הייתי אומר, מקום מפגש, הזדמנות לממשקים, טובים יותר מאשר כשאתה בפיקודים נפרדים, ואפשר לחשוב, בלי להכריז הכרזות גדולות, אני חושב שההכרזה על נאטו מזרח תיכוני היא קצת מוקדמת, ובכלל דברים רב זדיים הם מורכבים, אבל אפשר לראות איך מסגרות בילטרליות של ישראל וארצות הברית יכולות להתרחב ולכלול מדינות נוספות מאזור החיוג הזה. למשל בתחום ההגנה מטילים, אנחנו מבינים שהטילים האיראנים נופלים בסעודיה, יכולים ליפול באמירויות ומאיימים על ישראל. זאת אומרת שהגנה מטילים זה אינטרס משותף.
וכבר דווח בימים האחרונים על כך שארצות הברית מתכוונת להציב במדינות המפרץ מערכות נגד טילים.
אז קודם כל נגד טילים כבר מוצב שם, מוצבות שם מערכות סעד, מוצבות שם מערכות פטריות, מוצבות שם מערכות הגנה מטילים על גבי ספינות איג'יס, ומעבר לדבר הזה יכול להיות שצבא ארצות הברית ייקח איתו סוללות כיפת ברזל שהוא רכש להגנתו העצמית, ויכול להיות שהתפתח סוג של דיאלוג ושיתוף פעולה בתחום הגנה מטילים ישראל מפרציות בחסות אמריקאית או באינטגרציה אמריקאית, והאמת שבראייה מרחיקת טווח, האיום של טילים, טילים בליסטיים, טילי שיוט, טילים נגד ספינות, הוא איום משותף, שבעצם גם מצד איראן על המפרציות, על ארצות הברית ועלינו, וגם אם עושים מבט רחב מזרחה, אלה בעיות דומות לטכנולוגיה הצבאית שבשימוש סין כנגד היריבים שלה במזרח אסיה. ופה יש נקודת מפגש מעניינת בין סין ואיראן, שיתוף פעולה טכנולוגי צבאי, שגורם לזה שיש משפחות דומות של איומים על ארצות הברית במזרח אסיה, על ארצות הברית במפרץ ועל ישראל, וזה בעצם פותח פתח לשאלת לאן לוקחים את הדיאלוג הבא, כי כאשר ארצות הברית עוברת מעידן המלחמה העולמית בטרור לעידן תחרות המעצמות האסטרטגית, למעשה יש שאלה איך ישראל מצטרפת ותומכת בארצות הברית במעבר הזה, ובתחום חדשנות, טכנולוגיה, טכנולוגיה צבאית ומענה לאיומים מהסוג הזה שהם איומים משותפים, שם נמצא הדבר הגדול הבא.
כן, עוד דבר שכבר שמענו עליו בימים האחרונים במסגרת ההיערכות לקראת אפשרות של פעולה איראנית והניסיון להרתיע את איראן, זה כל המרחב הימי, הים האדום וגם במפרץ הפרסי. גם זה לדעתך הנושא שבו ישראל כבר עכשיו יכולה להדק קשרים עם צבאות ערב?
ללא ספק אנחנו בסוף פוגשים איומים דומים. ישראל פחות פעילה במפרץ, מאוד משמעותי עבורה מה קורה בים סוף, בים האדום. טכנית אנחנו נפגעים ממערכות דומות או מאוימים על ידי מערכות דומות. אוניית חיל הים חנית, הסטיל, שנפגעה ב-2006, נפגעה מטיל איראני שהוא נגזרת של טיל סיני, שאנחנו יודעים שהוא מאיים במפרץ. אנחנו ראינו אותו נורא מתימן לעבר כלי שיט סעודים מהאמירויות ואמריקאים, ואנחנו יודעים שהוא קיים או נגזרות או דברים דומים אליו בים סין הדרומי וים סין המזרחי. זאת אומרת, בהיבט של אמצעי הלחימה, כמו שבשנות ה-70 ושנות ה-80 עסקנו במענה לציוד סובייטי, אנחנו בעצם ניצבים מול ציוד איראני, שחלקו הוא נגזרות של נשק סיני. וזה מייצר איזה מרחב משותף למענה טכנו-מבצעי מול מערכות נשק דומות. והסיפור של מי בסוף לוחץ על ההדק ומאיפה אף הטיל, הוא יכול לעוף מתימן, וסעודיה סובלת מהדבר הזה באמת פעמיים בשבוע, הוא יכול לעוף מעיראק, גם כנגד סעודיה וגם כנגדנו, מסוריה, כמובן מלבנון, שם המערך הגדול ביותר נגד ישראל, וכמובן במישרין מאיראן. הים האדום מסתמן כזירת תחרות מאוד משמעותית, שמושכת מעורבות מעצמות, סין בג'יבוטי, רוסיה בסודן, טורקיה באזור קרן אפריקה וסומליה, המפרציות מסתובבות שם, חיל הים אני מבין שעת שם לפי הפרסומים, ולכן עושה רושם שיש שם עניין רב. רק בשבוע האחרון לדעתי דווח על ביקור של מפקד סנטקום בבסיסי חיל אוויר ונמלים בים האדום, כדי לראות איך הוא מרחיק את כוחותיו מאיראן בזמן חירום, ושומר על מרחק רלוונטי לפעולה. זאת אומרת שהמרחקים פה מתקצרים, וברור איך המרחבים האלה הם מרחבים משותפים לתכנון, לתאום ולפעולה.
תודה רבה, אסף.
תודה.